עמק כערבו לרוב בעיני מספר, ככל שהצפת היה לרוב. הרב גדעון לניניש מספר לרעהו חלום, שאומרים לי חלום חלום במורות תסכיל וכת, שאורים, מתפך במחנים עניין, לבוא לעוד ולעקר, ולפול ולעקרו למעלה במחן העולם. היום לרעהו, היום אין זאת בפי יחייב גדעון ליואש איש ישראל, שנתן אלוהים בידו את מתייד ואת כל המחנה. ראיר ישמוע גדעון מספר החלום ואת שברו וישתחו, היה שם במחנה ישראל והם הולכים כי נתן אלוהים ויתחיל את מחנה ניקה. היה כזה 300 איש שלושה ראשים, הייתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים ולפדים בתוך הקדים. היום אלה להם ממני תראו וכן תעשו. הנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר יעשה כן תעשו. תקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי, תקעתם בשופרות גם אתם סבירות כל המחנה, ואמרתם לאדוני ולגדעון. ויבואו גדעון ומאה איש, בואו קודם כל את הדבר עד כאן. ובכן, אמרתי על פי הבנתי, מלכתחילה באמת גדעון יכול היה לרדת עם פורן נערו לבד, כמו יונתן ונערו, כמו אברהם ואליעזר, ולקוף את המחנה. הוא לא עשה את זה, אבל בואו נראה מה קרה שם. זה שהוא אומר לו, וישמעת מה ידבר, ואחר תחזקנה ידך. הוא שומע שם, שומע שם, איש מספר לרעהו חלום, הנה חלום חלמתי, צליל לחם שעורים, מתאפק במחנה מדיין, מה שעוד פעם רומז לנו שאנחנו נמצאים מסביבות חג הפסח, ואני אומר שוב מסורת חדל, שכל העניין הזה היה בחג הפסח, יום מדיין, וגם בזה עוד, ואז אוכלים כמובן לחם שעורים, החיטים עדיין לא בשלות, לא קצרו אותם, והצליל לחם הזה מתאפק במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויקרו ויפול ויפלו למעלה ונפל האוהל. אז נפנה את הפתרון ומתחזק. מה כל כך מחזק אותו בחלום הזה? מה זה כל כך מחזק? חלום. השני, פתרנו את החלום. אתם הייתם כל כך מתחזקים מזה?
אולי, אולי הפרשנות שהשני נתן, שלכאורה לא אמורה להיות הדבר הראשון שעולה לך על הדעת.
אני שומע, אני חושב דבר אחר. כתוב בהמשך, ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש השמו ותיכונה, אחר כך הקימו את השבועים ואת כל השופרות ונפוץ הקדים אשר בידה. ואין, יש בלילה שלוש משמרות, הגמרא בברכות נחלקו, ובאמת, תלוי על איזה מחנות מדברים, זה צבאות שונים בתקופות שונות. השאלה לכמה שמירות מחלקים את הלילה. גם אצלנו בדרך כלל המחנות, שמירה בסיסית זה שלוש משמרות, נכון? כל שומרת שליש לילה, והוא בא בראש השמורת תיכונה, משהו נדע בסביבות 10 בלילה וכדומה, הוא מגיע לשם. וכשהוא שמע שם איש מספר לרעהו, הוא לא נראה שהוא נכנס פנימה, ונראה גם שאנשים ישנים, אני מעריך שאלה היו השומרים שסיפרו איש לרעהו, ומה אחד סיפר לשני? שהוא חלם חלום. הבנתם? זה הסיפור, אני יודעתי. ואם השומר חלם חלום ואיך שהוא קם מבוהל וסיפר לחברו את מה שקרה שם, אז גדעון הבין שיש במחנה שאננות, ואם השומרים הולכים לישון, בסדר, אני גם מסכים שיש משהו בתוכן של החלום, יש משהו בתוכן מבועל, ולכן הוא התעורר גם. כן, התעורר וסיפר לחברו, שאל אותו מה חלמת, אז הוא אומר, מה הוא חלם? כן, זה דבר שיכול לקרות, דבר כזה. לי פעם היה באיזשהו מערב שהיינו, היה מותר לישון, כלומר הייתי באותו שלב שכבר היה מותר לישון וישנתי ופתאום הממ"מ ניגש אליי בום, שותה לי את הפה ככה באמצע, התעוררתי ככה, מה שחלמתי משהו והתחלתי לצעוק, אז מה זה סיפור לי את הפה, באמצע מערב. מקום מאוד קריטי. כאן עצם העובדה שהוא חולם חלום, מעבר לעובדה שהוא מבוהל, העובדה שהשומרים ישנים, זה אומר לו שאפשר כנראה להגיע למחנה, והוא עושה את החשבון הזה, כמו שאנחנו רואים כאן. ויבוא גדעון ומאי יושב איתו בקצה המחנה, ראש האשמו את תיכונה, אך הכם הקימו את השומרים. זה בדיוק השלב, הייתי אומר, הטוב ביותר היום במקומות שצריכים שמירה רצינית, נגיד בלבנון וכדומה. אז אני לא יודע היום בדיוק, אני יודע לפני כמה זמן, אז יש 20 דקות חפיפה בין כל נשמרת לכל נשמרת, מוכר לכם, לאלה שהיו בצבא. ובכן, יש, רואי, אני, אתה מכיר מי ספר.
בארדוב זה
כאן. מה?
בארדוב זה כאן.
איפה?
בארדוב.
בארדוב, כן, אמרתי, בלבנון, במקומות קשים, כן. אז יש 20 דקות חפיפה בין שומרים. אתה צריך להתרגל ללילה, אתה צריך לשמוע את הלילה, להכיר את הלילה, לשמוע מה כל מיני שאתה שומע, מה זה דברים תדירים כל הזמן, ומה זה קול חדש וכדומה. עד שהשומר שקם עכשיו מהשינה שלו מתאפס, אז השומר הקודם עדיין צריך לשמור. בגלל שהרגעים הראשונים ומפהקים וקר ובקושי מסתכלים ובקושי יודעים ובקושי שומעים את הלילה, זה שמירה לא אפקטיבית, וכשצריכים שמירה אפקטיבית אז צריכים, וכששומרים בארדוב או בכל מיני מקומות אחרים בלבנון, צריכים לצאת מתוך הנחה פשוטה שהאויב יודע ישנות החלפת השומרים. האויב יודע לשאול החלפת השומרים, ובהחלט הוא יכול לנצל את זה. אז אני לא מדבר על מקומות שבכלל, ה-10 דקות האחרונות של השמירה, השומר עוזב את העמדה והולך להעיר את השומרים האחרים. וכשגמר להעיר אותם הוא הולך לשאול, ועד שהוא קם ומתגרד ומחייק, אז יש לו בכלל 20 דקות בלי שמירה. אני לא מדבר על המקומות האלה, אבל גם כשהשומרים צריכים להיפגש בעמדה ולא... ברגע שהוא הלך להעיר את השומר באוהל, הוא כבר הלך לישון. אפילו כשהם צריכים להיפגש, אז כאמור יש איזשהו מרווח שהשומרים עדיין לא מאופסים, לא בעניינים. וזה פחות או יותר מה שהבין גדעון שקורה, ולכן הוא מגיע אל המחנה, אך הכן הקימו את השומרים, ואז כמובן אף אחד לא רואה שום דבר ולא יודע מנגד מי, וזה בדיוק הזמן ליצור את הבהלה הגדולה, עם שופרות, עם קדים ריקים, לפידים בתוך הקדים, כלומר 300 איש שיעשו רושם שיש מאחוריהם הרבה מאוד אנשים, כאמור את השופרות לוקחים רק המפקדים, אבל כאן היו לכולם שופרות, משמע כל אחד כאילו מפקד על איזשהו חיל גדול, ויוצרים את הבהלה במחנה. שוב אני מזכיר את אברהם אבינו, שאמרנו גם כן במציאות דומה עם 300 איש, 318 איש, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם, כלומר גם כן בא עם ראשים שונים ומכיוונים שונים, וכשאנשים מתעוררים לא יודעים מאיזה כיוון זה בא להם, ואז מתחילה בהלה, ואם לא כולם מכירים את כולם, וזה מה שקורה כשיש לך ארבעה מלכים. אתה מנצל את העובדה שיש לך ארבעה מלכים במקרה של אברהם, ושלא כולם מכירים את כולם ולא כולם מדברים באותה שפה, ואף אחד לא יודע מי אויב ומי אוהב. אז ברגע שמתחילה היסטריה, אז נגמר רע מאוד. זה גם מה שקורה כאן, הגיעו גדודים שונים, מקומות שונים, יש מדיין, יש המלאק, יש כולם, אני לא יודע. זה שלב של בעלה, מי בעד ומי נגד ומי מפקד ומי חייל ומי בורח ומי מסתער. ומנפצים שם את הקדים, הקדים נעשו כדי להחביא את הלפידים עד שמגיעים קרוב. ועל רגע שנפגשו הקדים, גם היה רעש, וגם הוצאו הלפידים, וגם תקעו בשופרות, אז ויקראו חרב על השם מול גדעון, ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו. ויקראו 300 השופרות, וירוץ המנועה את חרב איש ברעהו בכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה, שרירתה עד שפת אבל מחולה עד טבת. קיצור, אנחנו נמצאים במעבר מעמק ישראל, עמק חרוד, קוראים לזה היום, לכיוון עמק בית שאן עד שפת אבל מחולה, ושם הם מחפשים איזשהו מקום לעבור את הירדן. זו הייתה בעלה, וכאמור לא כולם מכירים שם את כולם, זה שבטי מדיינים שונים, ויש מדיינים ועמלקים, ואז כל אחד מנסה להציל את עצמו. אז יש גם קרב איש בלאהו, ושם מתחילה מאומה, ויצעק איש ישראל מנפתלי מנשה ומכל מנשה ויתפור קרי מדיין. כלומר, מה שמתברר לנו מכאן, שהאחים של גדעון נלכדו בדרך חזרה, לא בדרך הלוך אלא בדרך הזו, מה שדיברנו. משמע זה עצוב מאוד שהם נלכדו, נהרגו כמובן, אבל את המשימה הם הספיקו לעשות, הספיקו לעשות את המשימה. ואיש אשר ואיש נפתלי עמדו בכוננות מהצד השני ורק חיכו לפקודה. גדעון לא ידע שהם קיימים, אבל ברגע שהחל המרדף, אז אחרי הנקודה המכריעה, אז בשלב הרדיפה הצטרפו כולם, באו גם ממנשה כל אלה שברחו הביתה, כלומר ממנשה זה מדרום, כלומר מהכיוון שמדרום להם ישראל. וכל אלה שברחו הביתה שמעו שהולך במלחמה, אז באו כמובן גם לקבל שלל וגם כדי להיות חלק מהמלחמה. זה השלב שבו כולם גיבורים. ומלאכים שלח גדעון בכל הרפאים לאמור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן, כלומר לא לתת להם לעבור את הירדן. שוב אני מזכיר, הירדן בשלב הזה שאנחנו מדברים עליו, חודש ניסן, הוא מלא מים על כל גדותיו, ויש רק מעברים מסוימים, אי אפשר לעבור בכל מקום. יש מעברים מסוימים, אמר להם ללכוד את מעברות הירדן. וילכדו שני שרי מדיין את עורב ואת זאב, והרגו את עורב בצור עורב ואת זאב הרגו ביקב זאב, כלומר קראו כמובן למקומות החשק. הרגו אותם, והרגו את עורב בצור עורב ואת זאב הרגו ביקב זאב. וירדפו אל מדיין וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן. כלומר גדעון כבר בינתיים הספיק לעבור את הירדן. ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו כי הלכת להילחם במדיין, ויריבו נותו בחוזקה. ויאמר אליהם, עשיתי אתה ככם, אנו טוב ולילות אפרים מבציר אביעזר. ואתכם נתן אלוהים שרי מדיין את אוהב זאב, ומה יכולתי לעשות ככם, ואז רפתה רוחה מעליו, בדברו הדבר הזה. ויבוא גדעון הירדן, ויאמרו שלוש גורי שריתו, יפים ורוצים. ויאמר אנשי סוכות, תנו לקרות לחם לעם אשר ברגלי, כי יפים. אנוכי רודף אחרי זה מכם סלמונה מלכי מדיין, היום עשרי סוכות אחר זה מכם סלמונה, אתה בידך כנדל לצבאך לכם. היום הגדול לכם ביתר את אדמה את זבח ואת סלמונה בידים, ונשתי את בשרכם ואת קוצי המדבר, את קוצי המדבר ואת הברוקונים. ואין משם שובל, וידבר עליהם כזאת, ואין אותו השפט מלכה שם השפט סוכות, ואין גם להשפט מלמור, ושמים שלום, אתוץ את המגדל הזה. זה מחצן עונה בקרקור ומחנה אימם כחמש בשר א', אלף כל הנותרים מכל מחנה מפני קדם, והנופלים 120,000 איש שולף חרב. והיה על גדעון דרך השכונה והעולים מקדם לנובח ויוקבה, פייק את המחנה והמחנה היה בטח. והיינו זו זבק מצן עונה וירדוף אחריה, ועל כל שני מלכי מדיין את זבק מצן עונה וכל המחנה החליד. והיה שם גדעון בן יואש מן המלחמה מלמעלה חרס, נדלג כרגע על סוכות ועל פנואל, כן, אחר כך יש לו שם עם זבק וצלמונה. ואומר הזבק וצלמונה איפה האנשים, פסוק י"ח, איפה האנשים אשר הרגתם את עבור, ויאמרו כמוך כמו הם אחד כתואר בני המלך. כלומר אחר כך, חי האדוני לא הכניתם אותם לא הרגתי. ויאמר יתר בכל כמו הרגתם ולא שלף ענה אחר הרבו כי ירקי אותנו נער. ויאמר הזבק וצלמונה קום אתה הופגע בנו ככי איש גבורתו. היה קום גדעון והרוג את זבח ואת סלמונה, ויקח את הסלמונים אשר בסברי גמלים. כן, דיברנו פה על הרבה מקומות, בואו נצייר את זה איכשהו.
תשובות מזלות, אני רוצה את תודה. אנחנו נביא למה שאתה פשוט. יש לי כיתה שבע, יש. יש לי כיתה. בהם קרב, וכמו כל דבר טוב בצהל, הקרב הזה מתחלק לשלושה חלקים. שלושת החלקים הם אמור להגיד על פי התוצאה הסופית, ואחר כך נגיד את החלקים. ובכן, בחלק הראשון נלחמים 300 איש, בחלק השני נלחמים כל אלה שנמצאים מנפתלי, מאשר, מנשה ומאפרים, ובחלק השלישי גם נלחמים עוד פעם 300 איש. נכון? זה עוד בולי. 300, הרבה, 300. כתוב הרי, ויבוא גדול ירדנה, והוא 300 איש אשר איתו עייפים ורודפים. כלומר, הקרב, אפשר לומר, מתחלק לשלושה חלקים. חלק אחד זה החלק המסוכן, חלק שהוא כמעט על תקן התאבדות, וזה לחדור אל תוך מחנה מדייני, שהוא כ-150 אלף איש, הוא 120 אלף. במחנה הגדול, בפעם השנייה נהרגו עוד 15 אלף, עוד שרדו כמה, אני אמרתי שמשהו, אם נהרגו שם בסופו של דבר 135 אלף, אני אומר שמלכתחילה היו שם לפחות 150 אלף, וכנגד 150 אלף האלה אתה מוציא, 300 איש. כלומר משהו כמו 1 על 5,000. ואם כן הקרב כאן נראה קודם כל נראה בצורה כזאת, 300 כולם 300. החלק הראשון הוא החלק המאוד מאוד מסוכן, כשאתה באיש אחד מול 5,000, וזה חלק שבאמת דורש הרבה מאוד נחישות והרבה מאוד אמונה והרבה מאוד עוז רוח, ולדבר הזה מתאים רק 300 איש. החלק השני זה כשרואים שהם בורחים, אז הוא יצטרף למרדף, להיות חלק מהחגיגה, חלק מהשלל, חלק מהכל. והיה שם הרבה שלל, אז להצטרף למרדף, כשהמדיינים בורחים, אז יש הרבה מאוד גיבורים. והחלק השלישי הוא החלק המתיש. כן, כלומר, אחרי שלכאורה נראה שהכל נגמר, כבר הרג ואת אוהב ואת זאב, וכו' וכו' וכו', לגמור את המלאכה זה תמיד החלק היותר קשה. המלאכה נקראת אלה על שם גמרה, והמרדף המתיש, הארוך, מאוד מאוד ארוך, שם במדבר הירדני, בדרך חיג'אזית, במציאה החיג'אזית, כל מיני מקומות כאלה במדבר, כשאין לך אוכל וכשאין לך מים, ולהמשיך לרדוף, למרות שנותחו לכאורה רק שרידים, ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך, והחלק האחרון הוא גם כן חלק מתיש, ומתברר שבו נותנים 300 איש, וזה אותם 300 איש. כתוב, הוא 300 איש, אשר איתו עייפים ורודפים. כלומר, המבחן של 300 האלה, מבחן כמובן המבחן על המים, כל אשר ילוק וכולי, המבחן הוא כמה הוא כפול. הוא גם אומץ לב בהתחלה, וגם איזה משל סיזיפי בסוף. והייתי אומר, הניגוד המובהק של זה, יש לנו גם נפתלי ואשר ומנשה, אבל הניגוד המובהק של זה זה בני אפרים. לפי מה שאנחנו מכירים מהסיפור עם, עם יפתח בהמשך, קראו להם, רק שהם לא באו. רק פתאום לא קראת מספיק, לא שמענו, לא ראינו, לא ידענו. והם חלק מהטקס, ואיך אתה נלחם בלעדינו, נדבר על המשמעות של זה. אבל מצד שני, המילים צור, רועה ויקב זאב אומרות לנו משהו. אגב, תרבות קצת שונה משלנו, כדי לדעת את זה, אצלנו, כשאנחנו מציגים שמות, אנחנו מציגים את השמות של הנופלים שלנו, נכון? כאן היינו צריכים את השמות של כלומר מבצע יונתן, במושגים מקראים היו קוראים לו מבצע ידי ימין, לא מבצע יונתן, אני לוקח בתור זמן. כלומר, השאלה
על שם מי אתה קורא את זה, וגם היום, כן, כלומר, אם אנחנו מדברים היום על יום ירושלים, כן, כ"ח באייר. יום ירושלים זה תשעה באב, זה לא כ"ח באייר, כן? שנאמר, זכור השם לפני אדום, את יום ירושלים, אומרים ארו ארו עד היסוד בא, נכון? כלומר, יום ירושלים זה יום חורבן ירושלים, לא יום בניין ירושלים. יום ישועה כזה לא נקרא יום גדעון, לא נקרא יום ישראל, אלא איך נקרא במקרא? יום מדיין, כי את תגמור בעול סובלו, סובלו החיטות כיום המדיין, עוד ניגף. כלומר, יום נקרא על שם הניגף במלחמה, ולא על שם המנצח, וגם צור הורה ויקב זאב. אבל מה שאני למד מצור הורה ויקב זאב, לא משנה כרגע על פי מה הם נקראים, משמע שכבר היה להם זמן שם להקים אנדרטאות ולערוך תקסים ולערוך תרשים כדי להביא את השם לפקידון ולהוכיח שאנחנו גם כן חלק מהמלחמה. כלומר, מבחינתם המלחמה נגמרה ברגע שרדפו אותם עד הירדן, וזהו. אם כרגע הם אינם, אז פירוש הדברים שניצחנו. זה כמובן דבר שאיננו נכון. מלחמה צריכים לסיים את המרדף עד הסוף ועד שהאויב קלה. אם הוא לא קלה, אז בסדר, ניצחת אותו היום. אבל מחר הוא מגיע לכם. מתאושש, לוקח לעצמו אנשים ומגיע בחזרה. יש לנו מלחמות רבות כאלה במקרא, ויש לנו גם מלחמות רבות כאלה אצלנו. כן, ניצחון חייב להסתיים בהפקדת האויב. אם הוא לא הגיע להפקדת האויב, לא עשית שום. לא עשית שום. כלומר, כזה במלחמת יום הכיפורים כמעט שהגענו אליו, אבל מנעו את זה מאיתנו. כן, בעיקר הרוסים ואחר כך האמריקאים. מנעו מאיתנו את הניצחון, אז ממילא במלחמת יום הכיפורים הסתיימה בנסיגה שלנו בסיני, בנסיגה שלנו בגולן, עם תודעת ניצחון של הערבים, למרות שהתבוסה שלהם הייתה גדולה מאוד. התבוסה שלהם שם הייתה היום. נדבר, נאמר מה שקרה בסיני. הארמיה השלישית כבר הייתה מכותבת, זה היה 24 שעות כדי לחסר. והארמיה השנייה היה חסר 48 שעות כדי לחסר. לא יותר. ואם הארמיה השלישית והשנייה הייתה הולכת, היה נותרת רק ארמיה אחת בקהיר. זה פירוש הדברים שבעצם המצרים היו עובדים. מנעו מאיתנו את הניצחון. ברגע שמנעו מאיתנו את הניצחון, אז בעצם זה לא נחשב כניצחון, וגם בתודעה שלנו. ובתודעה שלהם הם ניצחו. ואותו דבר במקומות אחרים. במלחמת סיני, שוב, לא מלחמת סיני, במלחמת ששת הימים. אז התבוסה המצרית, אחרי 48 שעות כבר היה ברור, כבר ממדי התפוסה שלהם היו ברורים וחד משמעית. כוחות שלנו הגיעו שם לתעלה, כבר מזמן. לקח 48 שעות, אם אני לא טועה, והם כבר היו בסיום. אבל צה"ל ידע איפשהו לנקז אותם לרפידים, ברפידים מפני הקרב הגדול, אחד מקרבות השריון הגדולים שהיו בהיסטוריה של השריון. בעצם ריכזו אותם שם למה שנקרא שטח השמדה והשמידו את כל השמדה בישראל. שם היה ניצח. למרות שכבר היה ברור קודם ניצחנו, זה לא מספיק. ברור קודם שניצח. תחושת הניצחון באה הרבה לפני הניצחון ממש. באה הרבה לפני הניצחון ממש, אם אתה לא רוצה את זה, אז לא. אני זוכר, אנחנו שם ביום הכיפורים, בפריצה, לתוך סוריה. הייתה מה זו תחושת ניצחון אחרי באמת חמישה ימים קשים, קשים, קשים מאוד. קשים, כל קשים. באמת, להיות הראשון של סוכות זה ממש היה יום. כי לא הייתה לא סוכה ולא נולד, אבל זה ממש היה יום. היה ממש תחושה של נרדף ממש כמו כאן של אפרים ונפתלי ואשר. כבר היינו עייפים בסוף היום, כבר היינו אחרי המון קילומטרים, הגענו שם לתעדי עיר, בתוך השפעה, את המדבש העדים שם. ושם לא נכנסנו לצעד. למה? אני יודע, צריכים למלא לחדש, ועם טנקים ודלק ופה ושם. אני זוכר שהתפוצצתי, שאלתי את המפקדים, למה לא נכנסים? למה לא? תעזור, היפים, מחר. זו אותה טעות, מן כמותה. באותו יום אפשר היה להיכנס במזרף, היינו נכנסים לשם, בלי נפגע אחד. אבל כבר ממנים בחדה, אם רוצים לאכול, ובאמת היה יום מאוד קשה. היינו כבר עם לשון בחוץ לגמרי, והטנקים היו ממש בטיפות הדלק האחרונות שלהם, ועם הפגזים האחרונים, זה היה אפשר להתיק. במשך כל הלילה הם הזרימו לשם כוחות בלי סוף. ואנחנו, אני יודע, הטנקים, ומעמיסים פגזים, ואוכל, ודלק, וכולי, והם רק מזרימים כוחות. ומחורת היה לנו שם תא השמדה כזה שחבל על הזמן. חבל על הזמן כמה נפגנים היו, כבשנו את זה, אבל זה היה עכשיו. ולמה? בגלל שלא היה הכוח של הדקות האחרונות להמשיך. לא היו איתנו 300 איש. נגיד את זה כך, כן? לא היו איתנו 300 איש, אבל באמת, היה אחרי שישה ימי לחימה שאני יכול להבין את זה. אבל חבל! חבל! למה אנשים יכלו לחיות את זה? אם היינו נותנים עוד איזשהו פוש, קשה, אבל אפשר. וכאן גם כן הם מגיעים שם לירדן ולחתו את מעבות הירדן וקרתו את ראשם של הורי וזאב ויש כבר תחושה שאפשר לחגוג ניצחונות ולחלק שלל וכל השלל מפוזר על פני כל הדרכים ואפשר עכשיו לעבור בין הגמלים ולקחת סהרונים וצמידי זהב וכל מיני דברים אחרים שרוצים אצל המדיינים אז מאוד נחמד עכשיו לרגד לפשט ולקחת שלל 300 איש, ממשיכים את הלחימה. רק 300 איש, מאותם 300 איש, שעבדו עם המסירות הראשונה, הם שממשיכים את המלחמה הסיזיפית הזאת, עד לניצחון הגמור. לדבר הזה אנחנו ניתן גם הסבר נוסף. זה לא עומד בסתירה, אבל קיים בכל אופן קצת את לא, בשביל זה ביקשתי את הלאות, כמובן, כן.
בואו ניתן לנו כאן.
אנחנו מתחילים את המלחמה מכאן, והמלחמה יורדת לכיוון דרום-מזרח, כאן זה פחות או יותר כבר אבל מחולה, והתברה נמצאת יותר לכאן, לאזור הזה עוברים את הירדן, סוכות כבר נמצאת בערך כאן. סוכות היום נקראת בשם דרעלה, כן, תל דרעלה וזה כבר נמצא, אתם יודעים איפה זה עמק סוכות, פחות או יותר, כשנוסעים על כביש הבקעה, יצא לכם פעם להיות שם, היום כבר נוסעים כולם דרך כביש 6. כן, אם יצא לכם לנסוע פעם דרך כביש הבקעה, אז רואים שם ליד צומת גשר אדם שהערים במזרח מתגמקים, ומתגבים עוד פעם. ונמצא זה כמובן האפיק של איזה נחל. האפיק של נחל היבוק, שמאוד מתרחב. ולעמק שלב, העמק הזה הוא עמק סוכות, ושם נמצא רעי סוכות, מזווה היטב על פי התלמוד הירושלמי, שסוכות זוהי תרעלה, זוהי תרעלה, וזה דרעלה של היום, היום התל קיים, אנחנו מכירים אותו היטב, ותל חשוב ואין כמותו ונחפר, ונמצא במקום הזה, והייתי שם, ראיתי אותו בנלב. וכאן אנחנו הולכים דרומה, אנחנו ממשיכים כאן, ואנחנו מגיעים לנובח ויוגבה שכבר נמצאות כאן. כלומר, אם כאן נמצאת דרך המלך, או היום הכביש הראשי שנוסע לרבת המון ומרבת המון נמשיך עד עקבה, הרי אנחנו נמצאים הרבה יותר מזרחה. כלומר, כאן, במקום הזה, כבר ירדנו ואנחנו נמצאים על ספר המדבר הירדני הגדול, מדבר הירדני מאוד מאוד מאוד, מאוד שומם, שומם מעין כמותו, שם עוברת היום הדרך החיג'אזית, דרך שכוני גואלים, כלומר, מתאר כבר את הבדואים הבדואים הקדמונים, הם מתקדם, שכבר חיו שם בספר המדבר, והדבר עצמו בכלל כמעט שלא חיים, נובח ויובעה, מוכרות לנו גם מפרשת מטות, והוא רודף אחריהם ממש עד מזרח המדבר, מגיע לכאן, וממשיך, ממש לתוך המדבר. זה אם כן הסיפור ולפני כן אנחנו רואים את ההתנגחות שיש לו עם אנשי חיים, ואיך הוא מצליח להרגיע אותם. וזה בניגוד למי? בניגוד ליפתח, כן? יפתח מגיע משם למלחמה שמאבקים שם 42,000 איש. על בסיס די דומה. אנחנו נראות את הגדירים שדבר על יפתח. ורק כן אמר דבר אחד, פרופסור ליצור בפרופושו בדף תקרא, משווה בין גדעון לבין יפתח, אז הוא אומר, גדעון, תלמידם של נביאים, ידע לרכך את הכעס. כן, יפתח מנהיגם של ריקים, הגדיל את האש. אני לא בטוח כל כך הזאת. יותר נכון בטוח שהיא לא מכונה, אבל לא חשוב כרגע נגיד. לא בטוח כל כך הזאת. וגדעון גם ידע להתחשבן עם היחידים שלו, ותכף נראה את זה בסוכות ופנועים. ועשה איזה ביד חזקה ובזרוע נטויה. את מגדל פנואל נטץ וירוג את אנשי. הוא לא התחשבן עם אנשי אפרים ונגיע אותם בדוע? מה? כי? הוא לא עצק אותם, הם כבר גרו את זה.
הם
לא אמרו לי אתם נשאו לו ללחם, מה?
הם היו גדולים ממנו.
לא היה לו זמן. לא היה לו זמן. הוא היה באמצע מלחמה. מה, הוא יתחיל עכשיו בדים איתם? היה ברור לו שהוא כרגע חייב להמשיך את המרדף. כרגע איך שהוא הגיע אותם בכמה מילים, העיקר שישתקו ושיתנו לו להמשיך ללכת ושהוא לא יצטרך לעמוד, להתחיל להתפקח. הוא היה באמצע קרב. זה לא היה זמן עכשיו להתחיל לנהל מסעים מתנים, אם אתם כן סופקים או לא סופקים. אבל טוב, אלא לא תפריי מציר אביעזר, והתחיל השם, והשם, וכולם יצאב, יופי, תסכו. אתם עשיתם את המלחמה, ואשר הוא ממשיך את המלחמה כדי לסיים אותה עד הסוף.
למה הוא התמכן
מהם בחזרות,
כמו
שהתמכן בסופות?
למה
הוא התמכן מהם
בחזרות,
כמו שעשה לסופות? אני לא יודע, יכול להיות שכבר לא היה טעם, יכול להיות שכן, יכול להיות שמיכל לא מספר, אני יודע, תשובות נוספות לעניין הזה אנחנו ניתן. אבל כדי לנתח את הדבר הזה בצורה יותר טובה, אני מציע שנמתים להיפתח. נוכל להשוות מקרה למקרה, ואז נוכל גם לעשות את ההשוואות. וכרגע ביום על אנשי סוכות נונה חיכות לכם לאבא שלו אליי כי יפים אלינו חיות וכסף אצלם לא, ביום על אנשי סוכות אחר זה בכסף מנת המידר ייתן לצבר לך לכם כאן אתה כבר למד גם ממה שנאמרנו בסוכות וגם ממה שנאמרנו בפנועל וגם ידע שבא בקיף ואולי כאן גם עוד תשובה למנחם על שאלתו קצת נקלקל לנו את ההמשך נפתח אבל בכל אופן נאמר את זה ונאמר שם באמת כמה מילים יפתח, אני מזכיר לכם מאיפה הוא בא? יפתח בא מכאן, נכון? כאן פחות או יותר נמצאת ימש גילוב אנשי אפרים בשורש וביסוד נמצאים כאן גדעון איפה נמצא? גדעון נמצא כאן מבינים את התמונה? הוא נרשום כאן, נרשום כאן ג' נרשום כאן א' ופרי ונרשום כאן י' יפתח כן? מצטיירת לכם התמונה התמונה איננה אפרים או לא אפרים אלא מה התמונה? מזרח הירדן מול מערב הירדן גדעון ואנשי אפרים כאן זה בסך הכל ניתן לראות אותם בהחלט, למרות שהם שני שבטים, בואו נגיד את זה בית יוסף, זה הכל דבר. יפתח מול בני אפרים זה מזרח הירדן מול מערב הירדן. ותראו איך גדעון מתייחס לאנשי סוכות ופנואל, אז תראו שהמתיחות בין מזרח הירדן למערב הירדן בהחלט קיימת לא רק אצל מנהיגיו של ריקים, אלא גם אצל תלמידיו של לוים. כן, כבר ההבדל הוא לא בגברא, ההבדל הוא בחפץ. יותר משזה הבדל בין גדעון לבין יפתח, ואני לא מצלצל בהבדל הזה, אבל ההבדל הוא במציאות שאנחנו נמצאים בה, ובמתח הקיים, וכאן אני רוצה לדבר על המתח בין מזרח הירדן למערב הירדן, לומר עליו כמה מילים,
ודבר שמבחינתנו חשוב, גם כדי להסביר מדוע אנשי סוכות ופרויד לא שיתפו פעולה עם גדעון. מה אנחנו מגלים כאן? את המתח בין שתי הקבוצות האלה. המתח הזה מתגלה לנו בצורה חריפה מאוד כבר בספר יהושע בפרק הפת, מי שזוכר שלמדנו את זה. דבר שהם בונים שם מזבח גדול למראה, ופנחס עם כל ראשי השבטים עולים עליהם לצבא. כלומר, פורצת שם כמעט מלחמה. מה הדבר? נגיע עוד ונראה שמלחמת קדגש בגבעה היא גם על הרקע. לא מעט התמודדויות בעם ישראל היו על רקע מזרח הירדן מול מערב הירדן. ושוב צריכים לזכור, הירדן כולו, בתקופה שאנחנו מדברים, מוצף ביער, ממש ג'ונגל, המון מים, לא כמו היום, שהמים כולם נלקחים לקיבוצים בצפון ולפני כן לסורים וללבנונים ולירדנים ודרך הירמוך וכל הטעיות המחקנים, וכולל מפעל ירדן נגב, וכולם למעשה הופיעו את הירדן כנהר כמעט יבש. כל מי שעובד שם ליד דגניה, בין דגניה לכנרת, על פי השיר, אז רואה את הסכר הגדול שלא נותן למים לזרום מהכנרת אל הירדן. הירדן הוא נהר קטן, אבל כשהכנרת זרמה אל הירדן, כשהירמוך זרם אל הירדן, כשהחצבני זרם אל הירדן, וכשהיו פחות בריכות דגים וכל מיני דברים כאלה בקיבוצים, אז הירדן היה נהר גדול מאוד. בתקופת הפסח היה ברוחב קילומטר וחצי, והיה קשה מאוד לעבור אותו. ומה שקרה עם יהושע שהצליחו לעבור אותו, זה באמת היה משהו משמיים, מה שאחרת לא יכלו לעבור בסביבות פסח את הירדן. שילוב של מים עם שמש, כמו בג'ונגלים במרכז אפריקה וכמו באמזונס, אני לא משפיע. כן, ברור שיש הבדל, אבל גם השמש בירדן זה לא השמש המשוונית, שהמלכה המשפיע. והמים שיש לנו בירדן גם כשהוא היה גדול, אני לא משנה את עצמי ביחס לאמזונס, ביחס לנהרות קונגו. אבל בכל אופן זה רק נותן דוגמה מה קורה. כן, שילוב של שמש של קו המשווה עם המים הרבים נותן יערות עד גדולים מאוד. ביערות האלה יש גם חיות רעות, ואנחנו מכירים את זה ממלחמת דוד ואבשלום. ובקיצור, נוצר איזשהו גבול כמעט בלתי אוויר או אוויר במקומות מסוימים מלבד בין מזרח הירדן למערב הירדן, פחות או יותר מה שקרה לקו הירוק ברגע שהתחילו לזרוק אבנים בכמה עשרות שנים. נתנגד, כולם היו עובדים, כולם היו נוסעים. ברגע ששני ערבים זרקו אבנים, אז כבר שלושת רבעי ממדינת ישראל פחדת לבוא. ואז נוצר כבר הבדל מנטלי, ואז נוצר כבר איזה מין תחושה של אנשים מארץ אחרת. וכל מה שאנחנו מכירים היום לגבי הקו הירוק, נוצרת מציאות ש... ניסו עוד לחזק אותה גם עם התמונה הזאת של הריבונים. אין לה שום תפקיד ביטחוני באחריות הריבונות. אין לה שום תפקיד ביטחוני. כל התפקיד שלו הוא תפקיד פוליטי. זה תפקיד איזשהו להגיד שאנחנו אנשים שאחרי החומה ושכבר מעבר לגבול, ולהסכין את העולם אל הגבול הזה. מבחינה ביטחונית דבר כזה לא עושה שום דבר, גם לא אמור. ולעניין שלנו, בואו נגיד, בסדר. בנות הלא בסוף הפסיקו בגלל שאין כסף. כל מטר עולה 12 מיליון. אני לא יודעת על מה אנחנו מדברים. מדברים על שכבות, מקופחות וחלשות, לדעת כל מטר עולה 12 מיליון. כל לא מטר, כל מטר. כשאתה מדבר על מאות שנים של יער שמפריד בין מזרח הירדן לבין מערב הירדן, אז הסכנה היא גדולה מאוד
של הפיכה לשתי מדינות לשני עמים. עם כל המשמעויות, וזה דבר שעולה חזק מאוד בנאום שנעשה שם ביהושע כ"ב, יחד עם טמאי הארץ וחומשתכם וכל הדברים האחרים, וגם מה שעולים בני גד ובני ראובן, שמחר בניכם ישביתו את בנינו מלראות את השם וכולי, ונוצר איזשהו ניכור, ושוב כאמור תחושה של שתי מדינות לשני עמים. ואז כשאתה חי שם במזרח הירדן, בסוכות ובפנואל, ואתה חי יותר עם המדיינים מאשר עם היהודים, אז לאט לאט אתה גם אפילו קצת בצד של המדיינים ולא בצד של היהודים. נעשים בכל יום ודברים ידועים. כן, אני אומר לך ש 80% מהיהודים היום שהם בצד של הערבים, זה לא בגלל שהם אוהבים את הערבים, אלא בגלל שהם פחדים. כן, זה פחות עבר אותו. נוצרת אם כן מציאות כזאת, ועכשיו זה מכניס אמונה וידך ייתן צבאך לכם. עוד לא השתכנענו שאתה מנצח, והם יושבים, הייתי אומר, בשונו הזהב של איינשטיין, יושבים על הגדר, רגל פה, רגל שם, ולא מוכנים לשתף פעולה, ואפילו לא לתת לחם. אפילו זה כמו בסדום ועמורה, ועוד בחיילים של עמם שרודפים ולא מוכנים לתת כיכות לחם. לאנשים עייפים, ממש נראה סדום ועמורה. זה גם קרוב לשם, לפחות לאדמם צבועים. ואז הוא מבטיח להם את מה שמבטיח, וזה ברצמנו בגרקור מחנה מיום כחמשת, 10,000 כל הנותרים מכל מחנה ומקדם, הנותרים 120,000 איש של חרב. שוב, אולי 15,000 הלכו לעוד מקום, אבל בסך הכל אלה הם המספרים. והם כבר נמצאים באיזשהו מחנה, ובטוחים שאיש לא רודף אחר. ראו את כל החגיגות מאחורה, לא מאמינים שיש עוד 300 אנשים עקשנים, ו-300 אפילו נגד 15, זה גם כן מעטים נגד רבים, אבל הוא מאייך את המחנה, מאחנה הרדה, יש לא שומרים, ובטוחים שהם נמצאים בארצם והם עייפים. מחנה הרדה והיינוש וזה ברצמונה וירדות אחריהם, וילכוד את שני מלכים מדיין זה ברצמונה וכל המחנה אחר. אז בגדול יש מן המלחמה מי למעלה חרס. מעלה חרס, כלומר מעלה השמש, כלומר מעלה המזרחי. זה אחד המעלות שעולים מן המדבר שם, שאיפה שהמסילה החיג'אזית, מן המדבר עולים אל הרי הגלעד ממזרח. ושם הוא שופט את אנשי סוכות, את כל מה אנשי סוכות בישראל, ולכתוב אליו צריך סוכות ולסכנה שבים שבאיש, ויבוא לאנשי סוכות, ויום יגנה זה וצריך לנו שכר, יפתם אותי לבוא אחת ולבוא סמנה, ותם ידע כי יפתן לאנשיך היפים לכם. העיקר הזקנה עם קולצי המדבר ואת הברכונים, ויום לא בהם ולבוא אנשי סוכות. בסדר, הייתי אומר לא נעים, לא נורא. בסדר, גלגל אותם על קולצים, עשה להם מה שנקרא היום, עשה להם גיבוש. נקרא לזה כך, לא יותר מזה. אני מראה שמצא שהם קוצים ככה, קוצים, לא קוצים קטנים, הודיע בהם את הסוכות. ובגלל בנויה נתץ והיוג את אנשי העיר, זה לא כתוב. מה הוא אמר להם שהוא יעשה? סתמידה. בגלל לא מתרץ את המידה הזה. מה אנחנו צריכים להניח פה? שהם נלחמו, כן, כמו אנשי הסוכות, עוד איך שהוא הבינו ונכנעו, אז חטפו את הקוצים וזהו, אנשי פנואל כנראה נלחמו על המידה שלהם עד הסוף. אז שבוע שבר זה נגמר רע מאוד, שהוא הרג את כל אנשי העיר, זה לא היה מתוכנן מהתחלה. ביום הזה, ארץ אמונה, איפה אנשים אשר הרגתם בתבור, והוא כמו כך מוהם אחד כתור פני המלך. כאן למעשה אנחנו מגיעים לפירוש שני, ואני לא אומר שהוא סותר, הוא עלול להיות, אבל למען ההגינות צריך להציג אותו. והוא שני לכל החלק השני של המרדף הזה. כאן המרדף מקבל אור אחר. ומה הוא? מה? לא, הייתי אומר? מה? סליחה?
פדיון שווה. פדיון שווה.
זה נשמע יותר טוב, הייתי אומר משהו באמצע. הוא מחפש את האחים שלו, הוא מחפש לדעת על גורל האחים שלו. הוא לא יודע אם חיים או מתים או מה קרה. עוד אי אפשר לקרוא לזה נקמה, וגם קצת תמים יהיה מדי לקרוא לזה פדיון שבויים. שאלה, כן? אבל הוא מחפש כרגע את גורל אחיו. אני ככה יכול להניח שהשלוש מאות שבאו איתו, נזכור שהוא תקע בשופר ויזעק, אבי יאה זה נחריו. אני יכול להניח, אם כן, ששלוש מאות האיש זה לא היה רק אנשים שאני יכול להפעין אותם רק על ידי אומץ ליבם ונחישותם וכוח מסבל שלהם, אלא על ידי עוד מה אני יכול להפעין את שלוש מאות האיש? במעגל הקרוב של גדעון. במעגל הקרוב של גדעון ושל אחד ושל כל מה שיש שם. והם מוכנים ללכת איתו עד הסוף כדי לחפש ולברר מה עלה בגורלם של האחים. על כל אנשי אפרים חוגגים את הניצחון, אבל גדעון נמצא כאן בבעיה אישית גדולה מאוד. לזכור, הבעיה האישית היא קשה מאוד. ומצד שני, מה שאני מרוויח מהסיפור הזה הוא עוד דמיון בין הסיפור של גדעון לסיפור של אברהם, שדיברנו, התחלנו את זה מניתוץ הפסלים, ועברנו ל-300 איש, ולחלק עליהם לילה הוא ועבדיו היקם, ואני מזכיר שהמלחמה של אברהם משמע הייתה כדי לחלץ את אחיו, נכון? מה אברהם נשמע אחיו? לא הייתה מלחמה כדי לגאול את ארץ ישראל אז, זה מה שיצא. אבל מה שהוא יצא זה לחלץ את אחיו. וכאן גם גדעון רוצה למצות את הסיכוי האחרון לחלץ את אחיו, או לפחות לדעת מה עלה בגורלם. והוא שואל, כן, איפה האנשים? אני אומר, הביטוי איפה האנשים אשר אתם בתבור, זה כבר ביטוי למסקנה. כלומר, איפה האנשים ששלחתי בתבור, שתפסתם אותם בתבור, זה כבר נאמר, בין המסקנה שהרגו אותם, ואומרים, ואמרו כמוך חכמים כתואר בני המלך, גם נראים כמוך, ואומר, חי בני עמי, אם הוא לב, יתקל בזה עוד מעט בפרק הבא. במקרא להיות אחים בני אב, זה לא גליק גדול. אחים בני אב, זה כמו למשל, יוסף ואחיו. כולם אחים, נכון? כשאנחנו רואים על יוסף ואחיו, וכל העניין שלו נראה לנו פרדוקסלי, איך אחים מוכרים את אחיהם, אז צריכים לזכור שהאחים ויוסף, הם היו אחים חורגים, הם לא היו אחים. היו אחים חורגים, אחים מאמהות שונות. והבעיה עם לשאת שתי נשים, מה שאנחנו מכירים מהאגדה, שאין לה מקום מוסמך על רבינו גרשום ואור הגולה, ששתי הנשים שלו רבו, הצעירה והזקנה והדברים ידועים, זה אגדה פנטסטית, אין לה מקור מוסמך. אני חושב שמריבה בין שתי נשים זה הדבר הפחות מסוכן. שתי נשים יריבו, למה להגיע, וכי עשת הצהרתה גם כעס, או תקנה רחל באחותה, הנה. הבעיה זה לא מריבה בין שתי נשים, אלא מריבה אחר כך בין הילדים שלהם, ובעיקר כשיגדלו. כן, מה הילדים של האמא הזאת מול הילדים של האמא הזאת. ובפרק הבא אנחנו נתקל בזה כשאבי מלך יערוג את 70 אחיו על אבן אחת. כן, שהוא פשוט מאמא יותר לחוטה, ואז הוא גדל בבית. כן, בפרשת השבוע שלנו. מי שרוצה ללמוד אותה ברוח פסיכולוגית, כן, ומנסה לתאר את קווי האופי של שמעון, כפי שעולים לנו בהמשך הפרשיות, שיזכור ששמעון נקרא שמעון, הוא לא נקרא על שם רב שמעון שקופ, כן, הוא לא נקרא על שם רשב"י, אלא הוא נקרא השם כי שמע השם כי שנואה אנוכי ואתה לי גם זה, וככה הוא גדל עם תחושה שאמא שלו קראה לו שם בגלל שהיא אישה שנואה. את החלב הזה הוא יונק וככה הוא גדל. אז כל פסיכולוג יגיד לכם מה יצא אחר כך מכזה בן שהוא יגיד לו. טוב, אני לא אומר שאין כאן גם נימוקים אחרים וכולי, אבל אפילו הנימוק הזה יכול להסביר לנו הרבה מאוד. אין, למה לוי בסופו של דבר השתפר, כי ששמו זה עלתה הפעם מלווה אישי אליי, כן, ולמה שמעון נשאר שמעון. וכמה הדברים אינם פשוטים. ואחים מאמהות שונות זה דבר שתומן בתוכו, זה גם יכול להיות יפה, אבל זה גם יכול לתמון בתוכו פצצות. זה אחים חוקים. במקרא, ביטוי לאהבה זה אחים בני אם, כי ישיתך, אחיך בן אמך, או בנך, או ביתך, או אשת חיקך, או רעך, אשר כנפשך וסתר לאמו. הסיפור שם הוא סיפור עצים, עצום, שזה מסית ומדיח, אבל כשרוצים לדבר על, על אהבה, אז מדברים על בנך, ביתך, אשת חיקך, רעך, אשר כנפשך, ואחיך בן אמך. התורה מדגישה כי ישיתך אחיך בן אמך. לא מסתפקת במילה כי ישיתך אחיך. כיוון שאם זה יהיה אחיך בן אחיך, אז יש להניח שאתה תלך להלשין עליו גם אם הוא לא יעשית. אני לא יודע מה. כן, כלומר, אתה תדקדק איתו כחוט השער. אבל אחים בני אם זה ביטוי לאהבה, אחים בני אב לא, וכאן הוא אומר, אחי בני אמי. כן, כלומר, לא סתם אחים, אחים שאני אוהב אותם, ואחים שיקרים לי. וחי השם לא הרחיתם אותם כי אתה לא הרגת אתכם. וכאן הוא מרם על יתר בתפורו, הוא מרוג אותם, רוצה להבין אותו קצת למלחמה. ולא שלב ענה אחריו, כי ירא, כי עוד אמונה. ובסופו של דבר, והיה כגידון והרוג הזה במצרימה, והעיקר את הסערונים אשר מצברי גמריהם, זה השלל הקטן שהוא לקח מהמלחמה הזאת. ויאמרו ישראל לגידון, אני לא יודע, אבל ברור שזה קשור קודם כל לאפשרות ולתקווה שיש לו, אולי הם יראו לו איפה הם נמצאים או איפה הגביעות שלהם נמצאות. הוא מביא אותם בדרך חזרה, יכול להיות גם שהוא מקבל את האינפורמציה הזאת והמקרא לא, לא מספר לנו, אבל הוא חוזר אל הדבר הזה. וכאן זה מה שקורה. טוב, אני רואה שאנחנו לא מספיקים יותר, אז נסיים פה.